ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף למד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 7 שורות מראש העמוד. היה שוחט והתיז, בהמשך הציטוט מהמשנה, והתיז את הראש בבת אחת. אם יש בסכין מלוא צוואר, כשר. כמובן, כפי שלמדנו בעבר, אנחנו רוצים להימנע מפסול שחיטה שנקרא הדרסה, דורס, דרסה. בשוליים יש לנו נושא, כתבנו תחת הכותרת, שיעור אורך הסכין לשחיטה בהולכה בלי הבאה. זאת אומרת, אתה מושך את הסכין בכיוון אחד בלבד, איך, מה יהיה האורך של סכין כזה, והשחיטה תהיה קשרה. אם אנחנו נדמיין לעצמנו סכין קצר ביותר, ותנסו לחתוך את הסימנים קנה ובשת בכיוון אחד, אין אפשרות לעשות כך, אלא אם כן אתה לוחץ מטה, וזה כבר פסול, זה נקרא דרסה. אז לכן צריך אורך מינימלי כדי שיהיה אפשר למשוך את הסכין, להוליך את הסכין בכיוון אחד או כלפיך או ממך עלה הולכה או הבאה, ויהיה קשר. אז מה האורך הזה? הגמרא, אמר רבי זירא, מלוא צוואר וחוץ לצוואר. לא מספיק שהסכין, אורך הסכין, יהיה כרוחב הצוואר, אלא צריך להיות מחוץ לצוואר גם כמות של סכין. איבאי אלוהו, אנחנו רוצים לבאר מה כוונת רבי זירא פה. מלוא צוואר וחוץ לצוואר, כמלוא צוואר, דהבו לתרי צווארי. האם האורך המינימלי הזאת זה פי שניים מרוחב הצוואר, כך צריך להיות אורך הסכין? או דילמה, מלוא צוואר וחוץ לצוואר משהו, כשרבי זירא אמר וחוץ לצוואר, הכוונה זה טיפה יותר. מה הדין? אז יש לנו שתי אפשרויות, תשמע, ציטוט מהמשנה שלנו. כתוב במשנה גם עוד מקרה, היה שוחט והתיז שני ראשים בבת אחת. זאת אומרת, יש לנו שתי בהמות שצמודות אחת לשנייה, והשוחט שוחט אותם עם סכין אחד בבת אחת. אם יש לה סכין מלוא צוואר אחד כשר, מה אם מלוא צוואר אחד? מה המשמעות של המשפט הזה? היא למה מלוא צוואר אחד ותו לא? עכשיו אנחנו שוחטים שתי בהמות, ומה אתה אומר? מילולי שיהיה רק אורך סכין מלוא צוואר אחד, זה לא יכול להיות. השתא בבהמה אחת בעינן מלוא צוואר וחוץ לצוואר, כמו שרבי זירא אמר, בשתי בהמות סגי להו כמלוא צוואר אחד? זה ודאי שלא יכול להיות. אלא פשיטה, מה הכוונה במשנה שאומרת מלוא צוואר? כוונה מלוא צוואר חוץ לשני צווארים. שמע מינה, מכאן רואים שהדרישה שיהיה אורך מסוים מחוץ לצוואר, זה לא משהו. שמע מינה, מלוא צוואר חוץ לצוואר. מלוא צוואר מלא מחוץ לצוואר, שמע מינה, ולא משהו בלבד. אז לכן, רק לסכם, אם אנחנו שוחטים בהמה אחת במשיכת סכין בכיוון אחד בלבד, כדי שלא יהיה בעיה של דרסה, אורך הסכין צריך להיות סך הכל לפחות אורך של רוחב שני צווארים. באמת אומרים, בזמן שהוליך ולא הביא, אבל ממשיך המשנה ואומר, ואנחנו כתבנו את זה בין השורות, אבל אם הוליך והביא, אז המשך אומרת, אפילו באזמל כשרה. אמר רב מנשה, באזמל שאין לו קרניים. בשוליים אנחנו ציירנו על פי הספר, שיחת חונין של הרב עמיתי בן דוד, מה הכוונה של איזמל עם קנאי. קודם כל, איזמל זה סכין קצר מאוד, והוא יהיה קשר לשחיטה אם אתה מוליך ומביא. אתה מזיז את הסכין בשני כיוונים, אם אין לאיזמל קרניים, אז הכל טוב. ואנחנו נסתכל גם ברשי שאין לו קרניים. אנחנו מסתכלים ברשי למעלה, אחרי רבע הראשון של הרשי, שאין לו קרניים, דרגילים היו לעשות כמין קרניים לאיזמלין לנוי, על גביהן, מתאים לצד ראשי אלשן. ומתוך שהוא קטן מאוד, הוא נשמט מן הצוואר, כשהוא מוליך ומביא, יש בה גרסה שמובא בשיטה מקובצת, שמה יחליד את הקרניים וינקבו. ההחלדה, כמובן, זה כניסה של הסכין בין הסימנים, לפחות כזה. היה לנו סוגיה שדנה בזה בעוד כמה מקרים, אבל מאחר שהוא קטן, יכול לשמט, להחליק לך, ותמצא את הסכין במקום הלא נכון בשעת השחיטה. אז זה קורה אם יש לו קרניים. אז אנחנו נחזור לגמרא. אמר לי רב אחא ברי דרב אביה לרב מנשה, מחתא מאי, מה תגיד בדין בשחיטה על ידי מחט? עכשיו מחט הוא מגיע לשפיץ כידוע, האם אפשר להוליך ולהביא מחט על הסימנים ובכך יהיה שחיטה כשרה? אמר לי לא. הוא אומר, אימחתא מבזה בזה. הפעולה שעושה מחט, שאתה מוליך ומביא, רש"י אומר, מתוך שהוא חד, הוא נוקב וקורא ולא חותך. שואלת הגמרא, מחתא דאושקפי מאי? רש"י עזר אומר, מחתא דאושקפי מרצע, הרצענים, זה כלי שאלו שעובדים באורות, הרצענים, רצועה. שפיותיו חדודים וחותכים חוטי התפר. יש לו מין להב בסוף אותו מחט, זה לא שפיץ, אלא הוא להב אומנם קצר ביותר, האם אפשר לשחוט עם זה? אמר לי, תנינה אפילו כלשהו, מה אליו? מחטא דאושקפי, מה שמובא במקורות אפילו כלשהו, זה אמור לכלול גם מחתא דאושקפי. הגמרא אומר לא, לא, איזמל. שואלת הגמרא, איזמל, אני לא צריך ביטוי אפילו כלשהו לכלול איזמל, כי מה איזמל בהדיא קטני לה? זה מופיע במפורש במשנה. אז מה אומר המשפט אפילו כלשהו? מה זה בא לכלול? לכאורה בא לכלול המחתא דאושקפי. הגמרא דוחה, שוב פעם, לא. נכון כתוב איזמל באופן מפורש, אבל הביטוי אפילו כלשהו פירושי כמפרש, מהי כלשהו? איזמל. ככה יש להבין את המשנה. הכי נמי מסתברא, שאנחנו לא באים במשנתנו לכלול אפילו מחתא דאושקפי. דאיסא קדאיתרא מחתא דאושקפי, אם זה כשר, אשתא מחתא דאושקפי שריא איזמל מבעיה. המחתא דאושקפי הוא נגיד חידוש אפילו יותר גדול. אם הוא כשר, אם אני מכשיר את הכלי הזה, פשוט שאני אכשיר איזמל. איזמל, כך נראה לי לומר, איזמל לפחות יש לו, הוא בגדר סכין, הוא נכלל בעולם הסכינים, מה שאין כן. המחתא דאושקפי כשמו כן הוא בתחום המחתים, אמנם יש לו להב בסופו שאפשר לחתוך בו, אבל אם זה כשר, אז לא, אין צורך בכלל לציין כשרות איזמל. הגמרא אומרת, אל תבנו על המשפט האחרון שאמרנו, שהחינם מסתברא שמחתא דאושקפי לא נכלל. כי מה שכתוב במשנה איזמל, זה לא בא לאפוקי מחתא דאושקפי, איזמל הצטריך עליה. והכלשהו של המשנה באמת כן יכול לכלול לרבות את המחתה הדושקפי. אז למה המשנה התעכבה על איזמל? סנקה דייטה חמינה, באיזמל יש לו בעיה מובנית שיכול להיות יותר קשה ממחתה הדושקפי. ומה בה הבעיה? כי כפי שאמרנו מוקדם יותר, לגזור, אולי יש מקום לאסור כל איזמלים לגזור איזמר שאין לו קרניים, עתו איזמר שיש לו קרניים. עכשיו, איזמר שיש לו קרניים, אמרנו, הוא פסול, בגלל חשש חלדה, אבל בסופו של דבר, הוא פסול לשחוט בו. אז אולי יש מקום לגזור, לאסור כל האיזמלים. כמה שמלן, המשנה אמרה בפירוש, איזמל קשר בתנאי, ובא רב מנשה, מנשה מוקדם, ואומר, בסדר, הוא קשר, וזה מה שקודם, עכשיו, בתנאי שאין לו קרניים. והביטוי אפילו כלשהו יכול להיות שזה כולל בעל רבות אפילו מחתה דושקפי. אז מבחינת מסקנת הגמרא אין מסקנה חד משמעי לפסול את המחתה דושקפי. כמובן הנושא הזה צריך לעבור בהמשך בעניין איך לפנח את ההלכה בפוסקים. המשנה: נפלה סכין ושחטה, אף הפי ששחטה כדרכה, למרות שכל הדברים היו ממומקים במקומות הנכונים, הבהמה הייתה על יד אותו מקום שנפלה סכין, והסכין איכשהו נפל הוא חתך את הסימנים של אותו בהמה ששכבה על ידה, פסולה כזה, שחיטה פסולה, שנאמר וזבחת ואכלת, מה שאתה זובח אתה אוכל, ולא מה שהכוח משיכה הגרביטציה שוחטת. אז כאן לא היה מה שנקרא כוח אדם, כוח של גברה היה חסר פה. עכשיו אפשר לדייק מכאן, תאמה הפסול תנפלה, כי לא היה בן אדם שהפעיל הסכין. האיפילה הוא כשרה. אם אדם היה מפיל את הסכין, אנחנו לא מדברים על הפלה לשם שחיטה, סתם היה זורק את הסכין. הפיל את הסכין, מה אתה נגיד? והוא שחט כדרכה, שחיטה כשרה, ואף אגב דלא מכוון, למרות שלא היה כוונה לשם שחיטה. הוא התכוון להפיל את הסכין. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, דעה שלא בעינן כוונה בשחיטה. אנחנו נראה מחלוקת רבי נתן והחכמים בזרק סכין לנועצה בכותל, והלכה ושחט כדרכה. נחזור לגמרא. מן תנא דלא בעינן כוונה לשחיטה. מי התנא שעומד מאחורי הרעיון הזה, שרק אם יש כוח אדם שמעורב ב נגיד הולכת הסכין, הפלת הסכין, כשר. מי אומר כזה דבר? למרות שאין כאן כוונה לשם שחיטה. אמר רבה, רבי נתן אי. דתני אושיה זעירה דמין חבריה. אושיה, שיש פירושים שונים, שאולי פירוש אחד שהוא היה זעירה כבר הצעיר בבית המדרש, הוא לימד את המקור הבא. זרק סכין לנועצה בכותל, והלכה ושחטה כדרכה. אילו בתעופת הסכין היה שם בהמה, והסכין עברה צוואר הבהמה ונשחט הסימנים. רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלים. הוא תני לה, זאת אומרת רבי אושיה זעירה, הוא לימד את המקור הזה, והוא אמר לה הלכה כרבי נתן. אז יוצא שלא צריכים כוונה לשחיטה, צריכים רק כוח אדם. שואלת הגמרא, והאמרה רבה חד הזימנה, מה שאמרנו עכשיו שלא צריכים כוונה לשחיטה, רבה כבר אמר את זה. אנחנו לפני חמש שורות בערך ראינו את רבה, הבלטנו אותו עם פס. רבה הוא זה שהביא את המסקנה הזאת, האמרה הזאת, ששחיטה על סמך שיטת רבי נתן לא מצריכה כוונה לשחיטה. אבל אנחנו יודעים את זה מפיו של רבה כבר במקום אחר. והנה דתנן חירש, הכוונה פה וכולן זה מהמשנה בתחילת המסכת שלנו, והמילה וכולן כולל החירש, שוטה וקטן, אנשים שאינם בני דעת, אינם בני כוונה, וכולן ששחטו ואחרים רואים אותן, שחיטתן כשרה. ואמרינן, מה נתן את הלא בעי כוונה לשחיטה? ואמר רבה, רבי נתן אי. אז הנה, רבה כבר סיפר לנו את הסיפור הזה, את הדין הזה, שלא צריכים כוונה, וזה שיטת רבי נתן. אז למה פעמיים צריכים רבה לומר את זה? הגמונה צריכה. וכמובן אנחנו בהגמות המסומנות נוהגים לסמן את הצריכות כנקודה ארוכה. אני צריך את נגיד שני המקורות האלו. דאי אשמינן הטעם בעניין חירש שוטה וקטן ששחטו, משום דקה מכוון לשום חתיכה בעולם. היה להם כוונה, אומנם כוונה קלושה, אבל כוונה לחתוך. אבל הכה שהוא איפיל סכין, דלא כמכוון, לא היה שום כוונה לחתיכה. אימא לא, אולי זה לא מספיק כדי להכשיר את השחיטה. זאת אומרת, זה שאדם מפעיל את הסכין זה לא מספיק. צריכים לפחות מינימום כוונה לשם חתיכה. אומנם זה לא כוונה לקיים המצווה של שחיטה, אבל כוונה לחתיכה אני כן צריך. ויש מין הנחה שאיפיל הוא הסכין כשרה, משום דקאתי מכוח בן דעת. אבל הטעם במקרה של החיר שלו וקטן דלא קאתי מכוח בן דעת, אימא לא, אולי זה אמור להיות חיסרון צריכה. אז אנחנו צריכים את שני המקרים, והפסק של רבה שהשחיטות האלו קשרות, כי לא צריכים כוונה, העיקר צריך כוח בן אדם. נושא שמופיע אצלנו בשוליים, אני נמנע מלומר נושא חדש, כי הגמרא בהמשך תקשר בין הנושא הנוכחי וכל מה שאמרנו עד כה. הנושא כתבנו בשוליים, תפילת נידה ללא כוונה, תפילה לחולין לא באי כוונה. אנחנו במהלך הגמרא נבין יותר מה הכוונה במשפטים האלו, אבל כבר מההתחלה כדאי רק להכיר את הרעיונות האלו של פעולות שמשיגות את המטרה גם אם אין הכוונה שהיינו מצפים. הגמרא איתמר, נידה שנאנסה וטבלה. עכשיו המילה נאנסה זה לא קשור לשימוש הרגיל במילה אישה שנאנסה. כאן הנאנסה זה שייך לנסיבות של ההימצאות של אותה אישה בתוך המים. כאן לא מדובר באישה שהתכוונה לטבול בתוך המים, אלא שהיא נאנסה ומצאה את עצמה בתוך המים. הגמרא אחר כך תשאל על מה מדובר, מה פירוש הדבר הזה של היחידמי, על מה מדובר כשמדברים על אישה שנאנסה וטבלה. אבל אנחנו בכל אופן יכולים להתקדם בגמרא. אמר רב יהודה, אמר רב, אישה שאלו הם הנסיבות של טבילתה,
רב אומר תורה לביתה, ביתה הכוונה להיות עם בעלה, כידוע אישה נידה אסורה להיות עם, לקיים יחס, יחסים עם בעלה, אחרי שהיא תובלת היא מותרת, היא תורה, וזה לפי רב נקרא תפילה מספקת לתאר אותה לבעלה. אבל מה? ואסורה לאכול בתרומה, רבי יוחנן אמר אף לביתה לא טהרה. רבי יוחנן מחמיר. אמר לי רבה לרב נחמן, רבה שואל לרב, יאמר תורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה, אני לא מבין את זה, לא קולט איך זה יכול להיות. למה? אתה אומר שהיא תורה לביתה, אבון קרית הותרה, תבילה כזאת על ידי נסיבות של נקרא, איך נגדיר אותם בינתיים, באונס ללא רצונה המלא, וזה בכל זאת מועיל לתאר אותה לביתה. אישה נדע שמקיימת יחסים עם בעלה, היא עוברת על אבון חמור ביותר שחייבים בו קרית. ואז אתה אומר שטבילה, נקרא לזה קלושה כזאת, מועילה להתיר אותה במה שאחרת יהיה אבון קרית, איסור מיטה, אדם שתמי בגופו והוא אוכל תרומה, מה העונש שמגיע? העונש נקרא מיטה בידי שמיים. זה נחשב קל יותר מקרית. אז איסור מיטה מבעיה? ודאי זה תפילה כזאת, נידה שנעצה וטבלה, צריכה להיות תהורה גם מבחינת אכילת תרומה. כמובן, אכילת תרומה דורש שאדם יהיה טהור. אז אם היא נתהרת מדבר שחייבים אחרת עליו קרית, שזה חמור יותר, ודאי שהיא תהיה מותרת לאכול בתרומה. אז למה הוא אומר שאסורה לאכול בתרומה? אמר לי, רב נחמן עונה לקושיית או תמיהת רבה, בעלה, זה שאומרים שהיא מותרת לבעלה, חולין הוא, וחולין לא בא כוונה. אמנם יש עונש חמור בעניין קיום יחסים עם אישה נידה, אבל מצד שני יש גם צד מקל, דהיינו זה נמצא בתחום שנקרא חולין, הוא לא בעניין דברים קדושים, בניגוד לתרומה שביחס לנגיד בעלה, התרומה, אכילת תרומה זה נחשב תחום של קודש, קודשים, ולכן בחולין באמת לא צריכים כוונה, בדברים שהם אינם חולין אלא קדושים יותר כן צריכים כוונה, ונדע שנעצה בטבלה היה חסר הכוונה. אבל בוא נדגיש, ואנחנו כיווכבנו, כי הגמרא רוצה להתמקד בחולין לא באי כוונה. שואלת הגמרא, ומנע התמרה שלחולין לא באי כוונה, ואם אתם בגמרות המסומנות מעוין, ובשוליים כתבנו מנע התמרה, זה הדבלתנו במעוין, זה לא באי אינן כוונה בתבילה לחולין. אם יש מעוין צריך להיות עוד התייחסות בזה. אז אנחנו אולי נדלג רק לראות את המבנה הכללי בעמוד ב', אתם יכולים לראות עוד מעוין, וגם יש לנו מספור מצד הגמרא מספר 2, שמה כתוב, הגמרא שמה כותבת, אלא חולין דלא באי כוונה מהמנהלן. כי מה שאנחנו נעשה עכשיו הוא לא יצלח מבחינת מציאת מקור לרעיון הזה. בכל אופן, הגמרא מנסה עכשיו, מניין לנו מנה תימא דלא חולין לא באי כוונה? דתנן, גל, כמו גלי ים, גל של מים שנתלש ובו, בתוך הגל, גל עם כמות מכובדת של מים, כמה מים? 40 שעה, זה כמות של מים, זה הכמות שנדרש למקווה כשרה. אז הגל הזה מכיל 40 שעה, ונפל על האדם ועל הכלים טהורים. מי לאו אדם דומיה דכלים, מה כלים דלא מכווני? כלים הם דוממים, אין להם כוונה. אף אדם נמי דלא באי כוונה. הגמרא אבל דוחה את זה. ממאי, מי אומר שכך צריכים להסתכל על היחס בין הדברים, האדם והכנים? דילמה ביושב ומצפה עסקינן, אימתי יתלש הגל? אולי מדובר באדם שיושב על שפת הים, הוא יודע, הוא תמי, והוא צריך להתאר, והוא יושב ומצא מתי יתלש הגל. ואנחנו ממשיכים לעמוד ב' וחילים דום ידי אדם. מה אדם דבעינן כוונה? כלים נמי דכמכוון לו אדם. גם על אותם כלים האדם עצמו מכוון. יש לו כוונה לטהרה פה. הוא יושב ומצפה מתי יתלש הגל ויתאר את הכלים. וחיתמה, ואם אולי תשאלו ביושב ומצפה, מהי למימה? מה, אני צריך מקור לדבר שכל כך ברור? מה עוד תימה? יש צורך ללמד גם שבמצב כזה, כזה שיושב ומצפה מתי יתלש הגב ויפול עליהם, שזה קשר, כי הייתי יכול לחשוב אחרת. מה עוד תימה? לגזור משום חרדלית של גשמים. אינמי לגזור רשינת וקיפין. יש מצבים דומים בעניין זרם מים שלא יתאהר. אחד מהדוגמאות, חרדלית של גשמים. רשי בשורה שנייה אומר, זרם גשמים המקלח מן ההר בכוח ואין טובלין בו. זה שונה מגל של הים שנתלש. כאן מדובר במי גשמים, בזרם כזה שזורמים מן האר, כבתנן, הניצוק וכתפרס אינו חיבור. ולא אהבו מקווה דארבעים סעה, שהרי אין ארבעים סעה במקום אחד, באותה חרדלית של גשמים, מאחר שמדובר במי גשמים, ומי גשמים מתארים בשונה לאפשרויות אחרות של טהרה, מי גשמים צריכים להיות נקבים במקווה, אסופים, מחוברים יחד במקום אחד. ואף על פי שיש הרבה למטה ולמעלה, הקטני אינו חיבור. חרדליס, מה זה חרדלית? היינו כתפריס, מה שהזכרנו מקודם, שזה לא נחשב חיבור, מדרון. אז אם חרדלית של גשמים אינה קשרה לטבילה, הייתי חושב שבו נאסור גם גל שנתלש אף אפי שיושב ומצפה. ולכן חשוב ללמד שגל שנתלש, אם הוא יושב ומצפה, הוא מתאר. אבל מה, בכיוון הזה אנחנו רואים שבכל זאת יש צורך לכוונה, גם אם מדובר בחולין. מה זה יושב ומצפה? זה עניין של כוונה לטבילה, לטהרה. ויש עוד סיבה לחשוב אולי שגל שנתלש לא יהיה כשר, וזה מה שהגמרא אמרה, לגזור רשין עטו קיפין. רשין זה הקצה של הגל שבה הוא פוגש את אדם כשהוא עומד על הרצפה, הוא פוגש את הכלים המונחים על הקרקע. אבל אולי נאסור רשין הראש עטו מצב שאדם ייקח את הכלי ויגביה את הכלי ויכניס אותו למים בקיפין, כמו לשון כיפה, איפה שהמים מתעקמים באוויר כיוון לכיוון מטה, אבל אין להטביל בתוך הגל בגובה. זה נקרא להטביל באוויר, ואין מטבילים באוויר. אז אולי נאסור בגל שנתלש גם על הקצה, בקצה, במפגש המים עם האדם או הכלים שמונחים על הרצפה, על הקרקע, עטו מקרה שהוא יגביה את הכלים ויכניס אותם לכיפה של המים, וזה באמת בעיה, כי אין טובלים, אין מטבילים באוויר. אז זה מה ש אנחנו אומרים כאן שביושב ומצפה, והמקור שגל שמתלש בא במסע ונפל האדם על הקים תורים, באמת מדובר כן ביושב ומצפה, והחידוש הוא שלא גוזרים עתו המקרים האלו שהם מקרים פסולים לתבילה. יש כאן קטע ששמנו, סימנו אותם בסוגריים, וכתבנו בצד מטרת הסוגריים לשם דילוג, כדי לשמור על רצף החשיבה. בתוכם מובא המקור, זה לא מטבילים בכיפין. אז אם אנחנו נדלג, אתם יכולים לראות מיד, אלא חולין, זה לא באי כוונה מי המנהלן. אז מה המקור למה שאנחנו מחפשים? שלחולין לא צריכים כוונה, ולכן לא צריכים כוונה לשחיטה, מספיק שיש כוח אדם בהפלת הסכין, כדי שהשחיטה תהיה קשרה. זה, אנחנו נצטרך למצוא מקור לזה, כי עדיין לא מצאנו. בתוך הסוגריים אנחנו מתייחסים לבעייתיות של טבילה בכיפין. ומנה, אנחנו קוראים את הגמרא בתוך הסוגריים, ומנה תימרא דלא מטבילין בכיפין, דתנן. במקרה של גל שנתלש מן הים, מטבילין בראשין ואין מטבילין בכיפין, שאין מטבילין באוויר. אלא ממשיך הגמרא לחולין דלא באי כוונה מי המנהלן, אז מה המקור לזה? דתנן. אנחנו נדבר במקרה הרגיל של הכשרה לקבל טומאה. אז רק מילת הקדמה לנושא הזה. פירות, מזון, אינו מקבל טומאה, אלא אם כן הוא הוכשר לקבל טומאה. הכשרה הזאת, אנחנו נתמקד בדוגמה של מים. יש עוד נוזלים שמחשים לקבל טומאה, אבל כעת אנחנו מדברים על מים, ומים מכשיר רק אם באיזושהי שלב היה רצון מצד הבעלים שיהיו המים האלו. אני בכוונה לא אומר שהמים מכשירים רק אם הוא רצה שהפירות יתרטבו במים, כי זה לא נכון. יש מצבים שהוא לא התכוון שהפירות יהיו רטובים, ובכל זאת המים מכשירים, אבל מה שכן, תמיד אנחנו נמצא ברקע שהדלים רצה המים האלו לאיזושהי מטרה. בניגוד למקרה שאדם, שעל המים האלו המדוברים, הבעלים לא רצו אותם, היה מעדיף שלא יהיו בכלל. במצב כזה, אם פירות נרטבו במים כאלו שהבעלים התנגדו להם, הם לא יהיו מוכשרים למרות שנרטבו. וכמובן, מי שלא מכיר, כשאנחנו מדברים על הכשר לקבל טומאה, רק אם הפירות נרטבו ממים שהיה באיזושהי שלב ברצון, ואחר כך נגע בו איזה מקור של טומאה, כמו שרץ מת או אדם טמא, אז הפירות גם כן יטמאו. עכשיו נמשיך בגמרא. שוב פעם השאלה על החולין דלא באי כוונה מי המנהלן, דתנן. פירות שנפלו לתוך אמת המים, הוא פשט מי שידיו טמאות ונטלן. הושיט את ידו לקחת הפירות. מי הושיט את ידו? אדם שידיו היו טמאות, לקחת את הפירות מתוך אותו אמת המים. ידיו טהורות, וזה מה שכיווקבנו, כי הביטוי הזה הוא העיקר עבורנו. ופירות אינן בחיותן. אינן בחיותן, כוונה לא הוכשרו לקבל טומאה. אבל מה? ידיו טהורות, כי לא צריכים כוונה לחולין. הפירות אינם מוכשרים, אינם בחיותן. זה ביטוי בלי להיכנס לעומק או השורש לביטוי הזה. אינם בחיותן, אומר לנו, פירות אינם מוכשרים. הפירות כן נרטבו, אבל בנסיבות אלו אותו אדם היה מעדיף שהפירות לא ייפלו בכלל למת המים. אז אין כאן רצון
למים האלו מצד בעל הפירות. הפירות פשוט נפלו לשם, ובלית ברירה הוא הכניס ידיו להוציא את הפירות שלו משם, ועל הדרך ידיו באמת ניתרו, כי לא צריכים כוונה לחולין. ואם בשביל שידחו ידיו, ידיו תרוד ופירות בחיות, אם הוא הכניס את ידיו להוציא משם את הפירות, והוא ידע שידיו תמיות, והוא רצה שבהכנסת ידיו לעמת המים הם יתארו, באמת כן, הפירות, הידיים יתארו, כי פה היה אפילו כוונה לכך, אבל מה, במצב כזה הפירות יהיו מוכשרים כבר תומה, כי היה לבעלים האלו סביעות רצון עם המים, כי המים האלו הועילו לטהר את ידיו, וזה מספיק כדי להכשיר את הפירות. שוב פעם, מה חשוב לנו? חשוב לנו לראות שידיו תרוד, כי ברישה, למרות שלא היה שום כוונה. המשולשים שאתם רואים מוסברים בשוליים קושיות על רב נחמן, ואמר לחולין לא באי כוונה. איתיווה רבה לרב נחמן, תבל, אדם שהיה תמי, תבל לחולין, הוא תבל צריך להתאהר, והוא התכוון אחר כך לאכול חולין, והוחזק לחולין, והוא התכוון לכך, הוא התכוון שהוא יהיה טהור, ובכך ואחר כך יאכל חולין. אסור למעשר, זה לא מספיק כדי להתיר אותו בן אדם לאכול מעשר שני. מעשר שני גם מעשר שני יש לו רמה מסוימת של קידושה, אוכלים אותם פירות מעשר בירושלים, ואדם שהיה תמי והוא התכוון לחולין, הוא לא יכול לאכול מעשר. אותו אדם הוא נהיה טהור לחולין, אבל בגלל והוחזק, מה זה הוחזק לחולין? הוא התכוון לטהרה. הוחזק אין, לא הוחזק לא, אפשר לדייק רק בגלל הכוונה הוא משיג טהרה. אם הוא לא התכוון, הוא לא היה משיג כוונה. אז זה קושיה מה שאמרנו שאין צורך לכוונה לחולין. הגמרא דוחה, או מתרצת, אחי כמר, אף הפי שהוחזק לחולין, לא שיש צורך לכך, אבל החידוש פה, למרות שהוא תבל עם כוונה לטהרה, אף הפי שהוחזק לחולין אסור למעשר, הכוונה לחולין לא מספיק דרגה של כוונה כדי לתאר אותו לאכילת מעשר. אבל שוב פעם, עד הנקודה הזאת אין הוכחה שצריך כוונה לחולין, אלא אין צורך כוונה לחולין. איתיווה, שוב נקשה, תבל ולא הוחזק כאילו לא תבל, מה אליו כאילו לא תבל כלל. אם אדם תבל ולא התכוון כלום עשה, אז מה רואים? ש בלי כוונה אין טהרה. לא, זה לא הפירוש, כאילו לא תבל למעשר, אבל תבל לחולין, כי לחולין לא צריכים כוונה. הוא סבר רבה חשב דיחויי כמדחילי, שרב נחמן סתם דוחה אותו עם תשובה כזאת, נפק דק והשכח. הוא יצא, הוא דייק במקורות ומצא דתניה, תבל ולא הוחזק מותר לחולין ואסור למעשר, בדיוק כמו שרב נחמן אמר. אמר לי אביי לרב יוסף, למה תבי תיופתא דרב יוחנן מה? ראינו מוקדם יותר שרב יוחנן אמר שאף לביתה אסורה, במקרה של נידה שנאנסה וטבלה, לפי רב יוחנן לא רק שאסורה בתרומה, היא אסורה לבעלה, וזה אמרנו מקודם שזה בתחום החולין. אז רב יוחנן דורש כוונה לחולין, וכאן יש מקור שאומרת ההפך, לא צריך כוונה לחולין, וזה נראה לנו קושיה על רב יוחנן. אמר לי רב יוסף עונה,
רבי יוחנן הוא דאמר כרבי יונתן בן יוסף. נכון, המקורות שראינו עד כה אומרים שאין צריך כוונה לחולין, אבל יש תנא אחר שיחזק את שיטת רבי יוחנן. ומי הוא? רבי יונתן בן יוסף, דתניה. רבי יונתן בן יוסף אומר, אנחנו נצטט פה פסוק מויקרא, פרק י"ג פסוק נ"ח. הפסוק מופיע נקרא לזה פרשת ניגי בגדים. אנחנו בשוליים הוספנו פסוקים שהם רלוונטיים גם לגמרא וגם מה שתלמדו אחר כך ברש"י. הפסוק שם ויקרא י"ג נ"ח, ונקרא את הפסוק ביחד בשוליים. והבגן או השתי או הערב או כל כלי האור אשר תחבס ושר מהם הנגע וחובס שנית יתהר. אם היה בגד שהיה בו נגע והכהן אמר זה נראה כנגע, משאים את הבגד שבוע ימים וכעבור שבוע תחבס, כוונה תבילה. ואם אחרי שבוע ימים רואים שהנגע לא שם, הספר של הפסוק וחובס שנית ותהר. הגמרא שלנו מתמקדת בקטע הזה, ורבי יונתן ויוסף אומר וחובס, מה התלמוד לומר שנית? מה הצורך להוסיף את המילה שנית? היה ברור שזה כיבוס שנייה, אז למה כתוב שנית? מקיש תחבוסת שנייה לתחבוסת ראשונה, אותו תחבוסת אותה תפילה שהיה נדרש אחרי השבוע הראשון שהניחו את הבגד בצד. אחרי השבוע הראשון התבילו את הבגד. מה התחבוסת הראשונה לדעת? ומה הכוונה לדעת? כי בתורה כתוב וציווה הכהן וחיפשו. זה מופיע גם בפסוקים שהוספנו בשוליים בפסוק נון דלת. והרקע לזה נקרא ביחד את הפסוקים מהשוליים, פסוק נון גימל. זה מוקדם יותר ממה שקראנו לפני כן. מדובר בבגד אחר שבוע ראשון של הסגר, בגד שמיד הכהן ראה יש פה משהו נגיד חשוד, מה שנראה כנגע, מאשים את הבגד בהסגר לשבוע. והפסוק אומר ואם יראה הכהן והנה לא פסע הנגע בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי אור, פסוק נ"ד, הנגע בינתיים נשאר באותו גודל, וציווה הכהן וחיפשו את אשר בו הנגע והזכירו שבוע ימים שנית. אז על כיבוס הראשון מדובר פה, וזה בכוונה כמו שכתוב וציווה הכהן וחיפשו, זה התפילה הראשונה של אותו בגד. אז כמו שהתפילה הראשונה היא לדעת, נחזור לגמרא, אף תחבוסת שנייה לדעת, ולא שיפול במים מאליו. אימה לאלן באינן דעת כהן, אף כאן באינן דעת כהן. תלמוד לומר ותהר, בקיבוץ השני כתוב ותהר מכל מקום. אז מה רואים מהמקור הזה? רואים שלחולין צריכים דעת, וזה הבסיס לשיטת רבי יוחנן האמורה. הגמרא מקשה, תשימו לב יש כאן קושה ארוכה. מה התקיף לרב סימי בראשי? ומי אמר רבי יוחנן אחי שצריכים כוונה לחולין? ואמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן, סתם משנה, משנה בלי שם של התנה מצורף. ומה כתוב בסתם משנה? נפלה סכין ושחתה, אף הפי ששחתה כדרכה פסולה, משנתנו, נכון? והבינה בה, ועל זה השאלנו, טעם עד נפלה, טעם של פסולה שחיתה, כי לא היה שום כוח אדם. האיפילה הוא כשרה, ואף אגב דלו מכוון. ואמרינן, מה נתן דלו באי כוונה לשחיתה? ואמר רבה, רבי נתן היא. וכל זה רבי יוחנן עומד מאחוריו בבחינת פסק ומהלכה כסתם משנה ויוצא לפי הסתם משנה שנכון היא עליבד רבי נתן אבל לא צריכים כוונה לחולין. אז איך זה בעניין הנידה שנמצא בטבלה רבי יוחנן פסק היא אסורה אפילו לביתה? הגמרא עונה בשחיתה אפילו רבי יונתן בן יוסף אפילו הוא שליהו כן יצריך כוונה בעניין התבילת בגד המנוגה כאן בשחיתה לא צריך כוונה אפילו לשיטתו. איך? למה? מדגלי רחמנה, מזה שהתורה מגלה לנו מתעסק בקודשים פסול כשמדובר בשחיתת קורבנות מתעסק, מי שמתעסק בדבר אחר אין לו כוונה והקורבן בכל זאת נשחק זה פסול. והבסיס לזה הפסוק שרשי מביא את זה לרצונכם תסבחו, והכוונה מה זה לרצונכם? לדעתכם זבוכו. אז מזה שהתורה מגלה בקודשים צריכים כוונה נכלל דחולין, שוב פעם בעניין שחיתה לא בעינן כוונה. נזכיר לעצמנו שבתחום שחיתה ראינו באמת מחלוקת, ובדוגמה של זרק סכין לנועצה בכותל ראינו החכמים פוסלים בשחיתה כזאת, וזה על זה מתייחסת כעת הגמרא. ורבנן הרבנן שכן כן יצריכו כוונה, לא מספיק נגיד כוח אדם בלבד, רבי נתן הוא זה שאומר אין צורך לכוונה. ורבנן נהי דלא באינן כוונה לזביחה, כפי שהוכחנו בדין שמתעסק בקודשים פסול אבל לחולין אמרנו אין צורך. מה אין צורך? אין צורך לכוון לשם שחיתה לזביחה, אבל מה? לחתיכה באינן כן צריך כוונה לפעולת חתיכה. ובדוגמה של זרק סכין לנועצה בכותל זה היה חסר, ולכן במקרה של אי כוונה לחתיכה אז החכמים פוסלים למרות שמדובר בחולין, אבל בכוונה לזביחה באמת כולי עלמא לא חולקים פה לפחות שלשחיתה אין צורך לכוונה כשמדובר בחולין. אמר רבה בהא זכינו, כי ניצח אותם, זכינו רבי נתן לרבנן. רבי נתן הוא זה שחלק על החכמים בעניין זרק סכין לנועצה בכותל, והוא רבי נתן הכשיר את השחיתה. רבי נתן מנצח פה. איך? ככה, מי כתיב וחתכת אתם, רבנן, עשיתם חילוק בין כוונה לשחיתה וכוונה לחתיכה. האם בתורה כתוב וחתכת? לא. וזבחת כתיב, וזבחת הכוונה לעניין, המילה הזאת משמעות שחיתה. אי באינן כוונה לחתיכה, אם אתם מחייבים כוונה לחתיכה אפילו לזביחה נמי לבאי אתם היו צריכים לחייב
כוונה גם לזביחה, היא לא בעינן כוונה לזביחה, כמו שאתם באמת מודים, לחתיכה נמי לא ליבאי. אז מה המקור שלכם שכן יש צורך לכוונה לחתיכה? אין לכם מקור לזה. ובכך רבה אומר לנו שרבי נתן מנצח. אנחנו אמרנו הרבה מוקדם יותר היום, הגמרא תסביר מה זה נידה שנאנסה בטבלה, והנה הגמרא מתייחסת לזה. הכוכביות שאתם רוצים, רואים פה, מחזירים אותנו לעמוד הקודם, עמוד א', אתם תמצאו פחות או יותר באותו מיקום בעמוד א', המקרה של נידה שנאנסה. כאן הגמרא שואלת, היכי דמי נידה שנאנסה בטבלה? וגם תשימו לב, יש לנו כאן סימן של שאלה ארוכה. אז על מה מדובר? היא למה דאנסה חברתה ואטבלה, שחברות שלה לקחו האישה הזאת והפילו אותה לתוך המים. האם זה הכוונה של תבילה בלי כוונה? כוונה דחברתה, כוונה מה הייתה היא? זה לא דוגמה של אפס כוונה, כי אמנם האישה עצמה שטבלה, שהוכנסה למים, לה לא היו כוונות, אבל החברות שלה הם כן התכוונו, וזה נקרא כוונה מעל יתה. ועוד בתרומה נמי אכלה, עם כוונה של חברות היא הייתה יכולה גם לאכול בתרומה. ואנחנו ראינו ליעל רב ליעל במקרה שנידה שנמצא בטבלה, הוא אמר אסורה לאכול בתרומה. תתנן החירשת והשוטה והסומה ושנטרפה דעתה, נשים כאלו הם אינם בנות דעת, אם יש להן פיקחות מתקנות אותן, אם יש להן חברות שהן בנות דעת שהן בודקות את הנשים האלו שהפסיק את זרימת הדם שלהם, דם נידות, והן בודקות אותן בשעת הווסת ורואות שזה הפסיק, זה הכוונה מתקנות אותן, ואז אוכלות בתרומה. אז רואים פה שכוונת חברתה כוונה מעל יתה, ואנחנו מחפשים הסבר לנידה שנאנסה בטבלה, איך, על מה מדובר שזה דוגמה של אי כוונה, אין כוונה. אמר פאפה, אז רב פאפה בא ומסביר הדוגמה של נידה שנאנסה בטבלה, הוא נותן לנו הסבר עליבה לשני תנאים שהם עצמם חלקו במקרה של זרק סכין לנועצה בכותל. אפשר לומר שרבי נתן הוא יש לו סטנדרט נמוך יותר או רף נמוך יותר מהחכמים שחלקו עליו. אז עכשיו התנאים האלו, רבי נתן וחכמים, איך הם יסבירו המקרה של נידה שנאנסה בטבלה? מה ההסבר של האי כוונה במקרה האי? המקרה הוא של הנידה שנאנסה בטבלה. אז לרבי נתן, שהוא ראינו אין לו שום דרישות לשום רמה של כוונה, אז מה היה עם האישה שנפלה מן הגשר? פשוט אישה שעברה על גשר, נפלה לתוך מים, לא היה לה שום כוונה אפילו ליוחוץ, וזה מספיק, היא תורה לביתה לפי רב. הוא לרבנן שהיה להם רף יותר גבוה בעניין כוונה במקרה של הזרק סכין לא עשה בכותל. מה עם האישה? איך נתרגם המקרה שנידה שנצא לשיטתם? שילדה להכר, היא נכנסה לתוך המים לשם רחיצה, להתקרר במים. היה איזושהי רמה של כוונה, כמו שהם דרשו שם כוונה לחתיכה, אמנם לא כוונה מושלמת לשם שחיטה, אבל כוונה מסוימת.
וגם פה היה לה כוונה להיכנס למים, וזה מספיק כדי שהיא תהיה תאורה לביתה, כפי שרב הסביר. עד כאן שיעורנו להיום.